הסיפור הזה לא קיבלתי ללמד בני אדם אשר לא ידענו, אלא להזכירם את הידוע למדבר, ופורסם אצלם בסור גדול. ולא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם, ולא מסתפקים מהם גם. אלא שכפי רוב פרסומם, כנגד מה שהמתתם גלויה לכל, כך אלה מצוי מאוד. בשפחה הרבה. על כן, אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן התורה בפעם אחת, והרשם שלא ימצא קורא בספרו חידושים אחר קראתו, שלא יהיו לפני קראתו, אלא מעט. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו בהתמנה. זכרו לו הדברים האלה הנשכחים בני אדם בטבע, נושאים מליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנו. המרוחב מדגיש את החיבור הזה, הוא לא קיבל בשביל ללמד דברים חדשים. הרמח"ל באופן כללי הוא חדשן מאוד מאוד גדול. הרמח"ל כתב עשרות ספרים, בעיקר בתורת המסתר. ובספרים האלה הוא מאוד מאוד יצירתי וקורא. הוא עמוק וחדשן, יש לו ספרים מופלאים. אדון וילנה אמר שאם הרמח"ל היה חי בימיו, הוא היה הולך אליו ברגל את כל העולם בשביל להגיע אליו. למה? כי כל תורת הארי, כך אומר הגאון, כל תורת הארי זה משלים. רק הרמח"ל הבין את הנמשל. אדם שעוסק בדברים מאוד מאוד עליונים ורוחניים. אבל החיבור הזה, הספר הזה, הוא לא בשביל ללמד חדשים. משהו דרכי ללמד את בני אדם את הכל ידעו. אדם מחבר אותו בשביל ללמד דברים לא ידועים. אלא רק דברים דווקא שידועים, אלא שהם ידועים, ונשכחו. טוב, יש לפעמים דברים שהם ידועים ונשכחים, גם שהם לא מאוד מפורסמים, אבל הם לא מספיק מפורסמים. אז פעם אחת מישהו למד אותם, הוא שכח אותם. אבל המחל, זה לא רק שהדברים האלו ידועים, אלא הם, זה מפורסם אצלם פרסום גדול. זאת אומרת, לא שזה דבר ידוע ואני מזכיר לשכחות. אם אדם למד, אני יודע, למד איזה הלכה, פעם בלכות שבת, ופשוט עברו כמה שנים ושכח את ההלכה הזאת. מה אומר לו? אני הולך לדבר פה על דברים שהם לא רק הם ידועים, אלא מפורסמים, ולא רק מפורסמים, פרסום גדול. והרמח"ל מתאר פה איזה משהו מאוד מוזר, שהיא סתירה פנימית. יש פה דבר שהוא מאוד מפורסם, והוא מלא שכחה. כותב, כפי רוב פרסומה וכנגד מה שעמיתתם לא היה לכל, ככה אלה מצוי מאוד בשכחה רבה. וזה צריך להבין איך זה יכול להיות. איך יכול להיות, איך קורה דבר כזה, שיש דבר שהוא מאוד מפורסם, הוא מאוד ידוע לכולם, ובכל זאת שוכחים אותו. למשל, אנשים יודעים שהשם מזורח אותו בוקר, הוא מפורסם, אנחנו לא שוכח את זה. אף אחד לא שוכח שיש שמש בעולם ומתעלם ממנה. אנשים יודעים, אם יש יום חם, אז יודעים, צריך להתלבש בהתאם, צריך לשים את זה מגנה, צריך לשקפי שמש, יודעים, יש שמש, זה מה שיודעים, נמצא בתודעה. איך קורה דבר כזה, שיש דבר שהוא מאוד מפורסם, ויש בו שכחה רבה? לא רק שהוא מפורסם, אומר, זה דברים שאין בהם ספק, לא מסתפקים בהם. איך זה יכול להיות?
אולי דווקא שאלה דוגמה טובה, לא מתעסקים בזה בכלל, כי זה כזה רגיל. וזה דווקא מזה שכחה. כבר שלא מתעסקים, הם לא חיים אותו בצורה
מילה. אבל מתחשבים בו בחיים. פה מתאר מצב שכאילו אתה לא מתחשב. זאת אומרת, אתה שוכח במובן הזה שהוא בכלל לא... אתה לא מתחשב בו ביום שלך, אתה לא יגיד. זאת אומרת, יש פה איזו תופעה מעניינת של דבר שהוא מאוד ידוע ומאוד נשכח. מה שדומה לזה מצב הוא גם ברמב״ם. הרמב״ם, הפירוש המשניות, מגיע למסכת אבות. כשהוא מגיע למסכת אבות הוא אומר שיש בעיה. מה הבעיה? מסכת אבות היא מסכת מאוד קלה. תמיד שיש הזכרות או משהו כזה, תיקח משניות, מסכת אבות הכי קלה. אבל אומר הרמב״ם, מסכת אבות היא מאוד מאוד קלה, אבל האמת היא שהיא מאוד מאוד קשה. כל כך קשה, שלכן אני צריך להקדים 8 הקדמות, 8 פרקים, לפני המסכת, כדי שתבין מה שכתוב פה. זה גם דומה כזה. שיש דבר שהוא נראה פשוט, ובעצם בכלל לא. אצלנו דבר שהוא מאוד ידוע, ובעצם הוא נשכח. איך זה קורה? בספר מוסר אביך, שכתב הרב קוק, הוא פותח בספר בעקבות מסילת ישרים. מוסר אביך, הוא כותב בתחילת הספר, שכל אדם צריך לכתוב ספר מוסר לעצמו. כל אחד בסוף יש לו את ההתמודדויות שלו ואת הדברים שמאפיינים אותו, וכל אחד צריך לשבת ולכתוב לעצמו ספר מוסר משלו. אז גם הוא כותב לעצמו ספר מוסר, אביך, ראשי תיבות, אברהם יצחק הכהן. הוא כותב לעצמו ספר על ידי עצמו. הוא כותב בתחילת הספר בהסבר דברי הרמח"ל, שהכל מתחיל מסוגיית השפה. הנושא שלנו, הסוגיה שבה אנחנו צריכים להתמודד, היא סוגיית השפה, סוגיית הלשון. כשאנחנו משתמשים במילים בחיים, בדרך כלל כשאדם משתמש במילה, הוא בונה על העובדה שהצד השני מבין את המילים. מבין את המילה, מבין את המשמעות שלה. ובדרך כלל, אם אני אקרא ספר ואני אבין את כל המילים שבו, אני גם אבין את כל המשמעות שלו. בעולם הרוח, בעולם הערכים, בעולם המוסר, בעולם הקודש, יש בעיה. המילים והתוכן זה שני דברים. גם מי שהבין את המילים, לא הבין את התוכן. אני אתן דוגמה. אנחנו אומרים מדי יום, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. הרבה פעמים ביום אנחנו מזכירים ואהבת את השם אלוקיך, פעמיים לפחות, כל החיים שלנו מזכירים את זה. אנחנו קוראים את המשפט הזה ואנחנו מבינים, ואהבת את השם, ואהבת, אני יודע מה זה ואהבת. אני אוהב שוקולד, אני אוהב לשחק כדורסל, אני אוהב את אמא שלי, אני אוהב את החברים, אני יודע מה זה אהבת. ואהבת את השם אלוקיך. פשוט, משפט פשוט. זאת אומרת שפירשתי את המילה ואהבת לפי מה שאני רגיל לפרש אותה. והבעיה היא שאין שום קשר בין מה שפירשתי לבין המושג ואהבת את השם אלוקיך. שום קשר. כל האהבות שאנחנו מדברים עליהן, האהבות הן מבטאות משהו שאני מרוויח. נהנה, יש לי. אהבת השם זה מושג אחר לגמרי. אהבת השם זה ההפך, זה יציאה ממה שטוב לי, זה יציאה מהאני שלי. זה עולם אחר לגמרי שאנחנו עוד נדבר עליו. זאת אומרת שאני אומר את המילה ואהבת, עוד פעם ועוד פעם, אבל בעצם לא הבנתי בכלל מה אני אומר. אני אומר את המילים, נראה לי שהבנתי, אבל לא הבנת. הבנת את המשל, אבל לא את המשל. וכן הלאה, בכל עולם הרוח, בכל עולם המושגים, הרמח"ל עסוק בזה בהקדמה, בפרק א', ובהמשך, המון המון מושגים במוסר וברוח, אנחנו מכירים את המילים ויודעים אותם מצוין, את המילים. אין לנו מושג מה נאמר בהם. למה? כי בעולם הרוח והמוסר, המילה היא מילה שאולה. היא מילה בכאילו, היא מילה בתור משל, היא לא מפרשת באמת. ואני לא יכול להישאר עם המילים, אני צריך להסביר מה כתוב. למעשה, זאת הבעיה הגדולה בלימוד תורה, בלימוד תנ"ך. כך כותב הרמב״ם בהקדמתו לספרו מורה נבוכים. הבעיה הגדולה בלימוד תנ"ך זה המילים. אתמול הייתה שבת. אנחנו עשינו קידוש, שבת. מה, למה אנחנו מקדשים את השבת? כתוב, וינח ביום השביעי. וינח ביום השביעי. מה זה וינח ביום השביעי? אנחנו יודעים מה זה מנוחה. מה זה מנוחה? עבדת קשה מאוד מאוד, התעייפת. עכשיו אתה צריך לנוח כדי לאגור כוח. נכון? זה פירוש המילה אצלנו מנוחה. עכשיו אנחנו הולכים לתנ"ך, מה כתוב? הקדוש ברוך הוא עבד שישה ימים, הוא התעייף מאוד, היה לו מאוד קשה, הוא התאמץ, הוא זקוק למלוכה, ויאנח, טוב. זאת אומרת, מה זה יום השביעי? זה היום שבו לא עושים כלום, למה? עבדת מאוד 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 קשה, זה קצת מנוחה, העיקר זה עבודה, נכון? מנוחה וזה לא ערך גדול, מנוחה זה רק להחליף כוחות. העיקר זה שהקדוש ברוך הוא עבד שישה ימים, בסוף נשבר לו כמה כוח, קצת התעייף, צריך לנוח קצת. אז גם אנחנו עובדים שישה ימים, יום שבת צריכים קצת לנוח. אז מה זה יום שבת? זה בעצם היום שבו מחליפים כוחות בשביל ימות המעשה. זאת אומרת, זה היום הכי פחות חשוב בשבוע. כי הוא רק יום החלפת כוחות ורענון לקראת. זה שבת? זאת אומרת שאנחנו לוקחים את המילה מנוחה, ובגלל שאנחנו לא מבינים אותה, כי אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה, בשפה שלנו, אנחנו קוראים עוד פעם ועוד פעם וינח וינח, מכירים את המילה הזאת, מלא פעמים לא קראנו אותה כבר, אבל בעצם לא הבנו בכלל מה זה מנוחה, לא פירקנו את המושג, מה זאת אומרת שכשכותבים בתורה וינח ביום השביעי, מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא נח? מה זאת אומרת נח? מה זה, מה הקדוש ברוך הוא עובד, מתאמץ, מה זה לנוח בכלל? אבל זה המפתח להבנת מושג השבת, המילה. זאת אומרת שכשאתה לא מפענח את המילים, אתה נשאר דורך במקום. אתה יודע אותם, אתה לא מתכוון. זה נקרא שכחה. שכחה זאת אומרת בעצם אתה בכלל לא מבין, אתה לא יודע מה מדובר. אתה יודע את המילים, אתה יודע מצוין, אתה לא מסכים, אין ויכוח, ואתה 100%. אין לך מושג מה זה. זה גם בעולם המוסר. אומר הרמב״ם, שמונה פרקים, שאנשים מדמים, אנחנו כותב, פרק רביעי, שאנשים מדמים את המושג גיבור. מה זה גיבור? אומר הרמב״ם, אנשים בעולם, בעולם האנושים, מדמיינים שהמושג גיבור פירושו אדם שמוכן להסתכן, זה נקרא גיבור. שמוכן לקחת סיכונים, להיכנס לסכנות. לא אומר זה טעות, זה לא הפירוש המושג. אבל בגלל שזה פירוש המושג, אז הוא נוצר עולם שלם. מושג התורה מעוות לגמרי. ועוד הרבה הרבה מושגים שהכל מתחיל במילים. כשהמילה לא מפוענחת, אתה אומר אותה, ממכיר אותה, אבל בעצם לא התקדמת שום דבר.
אבל הוא אומר שהוא לא בא ללמד
ולכן צריך לקחת את המילה הזאת ולהחפור בה. הוא אומר פה עוד פעם ועוד פעם.
כן, אבל
איך להחפור במילה ולאט לאט לפעמים אנחנו נתנו.
אבל הוא אומר, אין לו להזכירם את הידוע להם כבר. אז זה לא ידוע להם. מה ידוע להם? כאילו את המילה בסדר, אבל הפירוש עצמו הוא אומר שהוא בא רק להזכיר. זהו, לא ללמד.
אז לכאורה, בשביל מה לכתוב בספר כזה?
לא יודע.
תכתוב, תקרוב את כל התורה עוד פעם. הכל כתוב בתורה, נכון? אז תגיד, חבר'ה, תקראו בתורה כל הזמן, תהיה בסדר. זאת אומרת שאנחנו נראה גם בהמשך הספר שהרמח"ל הוא מפענח מילים, הוא לוקח מילים, כל עולם האמונה והמוסר, הוא לוקח את המילים ומפענח מילה מברר, מפרק, מסביר היטב היטב, אמנם באומנות הקיצור, הוא לא מעריך, הוא אומן הקיצור, אבל כל מושג הוא מברר. הוא לא רק אומר, צריך לעשות ככה. אלא הוא מברר את המושג, מפענח אותו, מגדיר אותו, בקצרה רבה, ובהגדרות הקצרות שלו הוא פותח לנו פתחים. והיתרון הגדול שכשאתה מבין מה תמון במילה, התקדמת. אנחנו בלי סוף, כן, ראש השנה עוד, נכון? אז מה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים, נכון? אלי מלך יושב על כיסא רחמים. זאת אומרת שהוא יושב על כיסא רחמים, מה? אנחנו חייבים לפענח את המילים. אחרי זה אנחנו רואים את המילים האלה עוד פעם ועוד פעם, אנחנו מתקדמים. אמרנו אותם בגיל 5, 15, 25, אני רוצה להמצא עם אותה רמה. יש מלך שיושב על כיסא שקוראים לו רחמים. מה זה? אז אנחנו חייבים לפענח, מה זה נקרא יושב? מה הכוונה שקדוש ברוך הוא יושב? מה הכוונה שמשל לזה יושב? מה זאת אומרת כיסא? ואם היה כתוב מיטת רחמים, ואם היה כתוב שולחן, מה זאת אומרת שכתוב כיסא זה לא סתם? מה זה רחמים? הרי פרשת השבוע אנחנו נקרא שיקרא כאן ציפור, והמשנה אומרת שאסור להגיד על כאן ציפור הגיעו רחמיך, למה? שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים. אז אסור להגיד שהקדוש ברוך הוא בא על רחמים. אבל אנחנו רואים איך שם כיסא רחמים. אנחנו צריכים לפענח את המילים. צריכים להפענח את המילים. כן, הרב קוק, אם כן, מוסר אביך, שהמפתח לעולם האמונה, המפתח לעולם המוסר, תמות שפיינוח במילים. ומי ששוב מעריך, אני אומר, הדברים האלו מאוד מאוד, וכדאי מאוד לתמות מי אני שאני אגיד כדאי, אבל זה הרמב״ם, ספרו מורה נבוכים, עשרות הפרקים הראשונים של הספר, כולם מוקדשים, הרמב״ם כותב מילון מושגים, מילון להתמצאות בעולם הרוח, בתנך, פותח תנך, צריך מילון. מה פירוש המילים? כי אם אנחנו לא יודעים את פירוש המילים, אומר הרמב״ם, אנחנו לא מבינים את התנך. וכל הבעיות הוא כותב באמונה, כל הבעיות באמונה מתחילות מהמילים. למה יש מבוכים, הוא אומר? למה מבוכים? המבוכה, בגלל המילים. צריך לעסוק בפענוח המילים, ובזה אנחנו בעזרת השם נעסוק בעקבות הרמח"ל. לפענח מושגים, לפענח מילים, לאט לאט. אמנם המערכה יהיה קצרן, אבל אנחנו נשתדל עוד פעם ועוד פעם לברר בדבריו. הוא אומר, תעמיק, תקרא עוד פעם. המון שנים אנחנו קוראים כבר מסילת השירים, וכל פעם אנחנו רוצים דברים. דיוקים חדשים שמבררים לנו יותר טוב ויותר בעומק את ההגדרות החשובות של מודיעין.
מילה שכחה,
בבקשה תרגיל, שישכח. כי מה שאתה לא הבנת, אתה שוכח. אתה בעצם לא הפגשת איתו, אתה לא מכיר, אתה לא יודע אותו, אתה יודע אותו, אתה יודע אותו, אתה יודע את המילה.
אתה
עושה לבנה,
אתה יודע שתשכוח.
נכון. אתה שוכח, כי בעצם לא, לא יודע מה עוד. אתה יודע את המילה, להגיד לך את המילה, בוודאי, רגע, לא חידשת לי שום דבר. צריך לאהוב את השם, יש לך כוח, אני לא צריך לאהוב את השם. אז לפעמים את המילה, מה זה אהבת השם? מה זה כולל, מה פירוש הדבר, איך בונים אהבה? מסיבה לידי ביטוי, מה המרכיבים, לקחת את המושג אהבה, לפרק אותו, למנות אותו. כל המשמעויות שלו, מי למד להגיד. גם בענייני אמונה וגם בהמשך הספר בענייני מוסר. עבודת המילים, מחכה לי. תראה, אומר הרמח"ל, אם תתבונן בגובל, ברוב העולם, רוב אנשי השכל המהיר, האנשים הפיקחים, החריפים, ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות, עומק העיונים, איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. אדם שיש לו שכל, הוא רוצה לממש את הפוטנציאל השכלי שלו. כמובן שיש גם נטיית לב, יש גם רמה שכלית וגם נטיית לב. למשל, יש שיתרחו במחקר הבריאה והטבע. אנשים לומדים מחקר, מה בכלל, בשביל מה נברא העולם, מה המטרה של הבריאה, מה זה המציאות, שאלות כאלה גדולות. אחרים פחות נמשכים לפילוסופיות, יתנו את עיונם לתכונה. תכונה זה פיזיקה, אך יותר נכון אסטרונומי. אסטרונומי. והנדסה. מדעי הטבע, מדעי המדעים המדויקים, אחרים נמשכים יותר למלאכות. מלאכות הכוונה, טכנולוגיה. כל העולם הטכנולוגי. אז יש כאלו שנמשכים למדעי מופשטים, יש כאלו שנמשכים למדעים מדויקים, ויש נמשכים יותר לטכנולוגיה. כמו שזה נכון בעולם החול, זה נכון גם בעולם הקודש. אחרים יקצו לקודש, לימוד התורה הקדושה. גם כאן מדרגות, יש כאלו שמפלפלים בהלכות, יש כאלו שיותר נמשכים למדרשים, פחות מעניין אותם דיוקים של גמרות, יותר עיונים במדרשים, מפסקי דינים. אך, מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקביעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. זאת אומרת, אומר הרמח"ל, יש לנו בעיה שאין מספיק אנשים שמעיינים לברר את המושגים. המושגים נשארים גולמיים. לא מעיינים ולא לומדים ולא מבררים מהי אהבה, מהי יראה, מה זאת דבקות, מה זה כל מיני, כל שחלקי החסידות. לא מבררים את הנושאים האלה. ולא כי זה לא חשוב, לא מפני שהדברים האלו יקרים אצלם. אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזה יקר גדול, בוודאי, זה מאוד חשוב. לא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה, זה מאוד 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 חשוב, אהבה ויראה ודבקות, בוודאי. אבל אנשים לא משקיעים בזה חשיבה.
מה הסיבה?
זאת השאלה שמעסיקה אותנו. מה הסיבה שאנשים לא משקיעים חשיבה בדברים האלה? לפעמים יש דבר שאין לנו, חסר לנו קצחות. קצחות אליו. צריך איזה משהו שהוא, משהו שמכווין אותו, שנותן לנו איזה התחלה. אבל לא רק זה. לפעמים יש נושא שהוא דורש בעצם עצירה מסוימת של החיים. בנושאים הכי חשובים בחיים, בשביל לחקור אותם, אתה צריך לעצור אותם. ולהתבונן פנימה. להתבונן על החיים שלך. לא קל. לא קל לעצור את החיים. ולהתבונן על עצמי, על הנפש שלי, על השליות שלי, על הערכים שלי. באיזשהו מקום יותר קל ללמוד עוד סוגיה. אבל לעצור את החיים ולהסתכל עליי, מה אני חושב, מה אני רוצה, איזה ערכים מניעים אותי, מה עם שיקולים שלי, זה קצת יותר קשה. להתבונן בעולם הערכי, בעולם האהבה והיראה, אומר הרמח"ל, חסר אנשים מעיינים. מה זה גורם? מה שלא ירבו לעיין, לפני רוב פרסום הדברים, זה נראה מובן, ידוע, פשיטותם אצלם, לא צריך להוציא אוכל ביונם רב. לא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה אמין, מה זה גורם? שמשאירים את זה, זה נראה דבר שלא צריך לעיין בו. מי מתעסק עם זה? אלה אותם שאין שכלם כל כך דק, וקרוב להיות גס. דווקא התחתית האינטלקטואלית של החברה, היא מתעסקת בענייני אמונה ומוסר. אלה, תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו. אנשים בתחתית של היכולת השכלית, הם לא לומדים גמרא בעיון, ולא לומדים הלכות, בהעמקה ובדקדוק. מה הם עושים? הם לומדים ספרי מוסר, ספרי אמונה, זה מה שהם מסוגלים, מה לעשות? כן.
עד עכשיו דיברנו, כמו שאני הבנתי,
התבוננות בנפש,
חשבון נפש, כמו שאתה
אומר. גם. כאילו, מה קשה בין זה לבין אמונה ומוסר? אני מבין שיש מקום לחשבון נפש, לבדוק
איזה מקום, איזה
עמדה
יש
כבר
אמונה
ומוסר. מאוד יפה. כשאני עושה לימודי דיונים ואמונה ומוסר. שאלה יפה מאוד. כשאני עושה חשבון, אני צריך לעשות חשבון מול מישהו. חשבון הוא תמיד מול דבר עושה, מול איזה, מול זה אמת מידה. אני רוצה למשל לבדוק האם הצלחתי. איך אני יודע אם אני הצלחתי או לא? אני צריך איזה קנה מידה כדי לבדוק את עצמי מולו. ואם קנה המידה הזה, אני ממציא אותו. כי למה? כי אני פועל מהדמיון שלי, נראה לי זה קנה המידה. אז אני נותן את הציון לעצמי. זאת אומרת שאני בעצם לא מתקדם באמת. בשביל למצוא, בשביל לבדוק את עצמי בחשבון נפש, מה המצב האמונה והמוסר שלי, אני צריך קנה מידה אמיתים לעולם האמונה והמוסר. אני צריך להכיר אותו באמת, אובייקטיבית. לא אני אמציא אותו לפי מה שנראה לי, לפי הדמיון שלי, אני צריך להכיר אותו באמת. צריך ללמוד מהו. אדם אומר, נראה לי שאני ענם. למה נראה לי? נראה לי, אדם מתנהג ככה, ככה, אני חושב שאני ענם. איך אתה יודע? אני ככה, אני מרגיש. לפי מה? כל עוד לא למדת את המושג ענבה, וביררת אותו מהו ומה הוא באמת, אז אתה לא יכול לדעת איפה נמצא. זאת אומרת שחשבון הנפש, הוא רק יכול לבוא רק אחרי למידה של המושג. יש לי יראת שמיים. אתה יודע שיש לי יראת שמיים. אתה יודע מה זה יראה? אם אני אתה יודע מה זה יראת שמיים, תוכל לבדוק את עצמך מול זה ולהגיד, יש. אז כשלומדים מתמטיקה זה מאוד פשוט. אני יודע, יכול לבדוק מאוד פשוט אם אני יודע מתמטיקה או לא. יש לי שאלה, מתמטיקה. כשאני גם בהלכה, גם אני יכול לדעת מאוד פשוט, האם אתה יודע הלכה או לא יודע הלכה? מאוד פשוט. צריך כך מבחן של הלכות שבת ברבנות. תשאל, תראה, אם אתה יודע למה אותו לא. אבל בעניינים שקשורים למידות, למוסר, לאמונה, איך אני בודק לפעמים? איך אני עושה חשבונה? אני צריך, אני צריך מדדים, לכן חשיבות אלינו.
מה שצריך
אבל כל עוד אני לא עושה את זה, אני חי בדמיון. וגם מה שהוא כתוב כאן, שהבעיה הגדולה, שעולם המוסר סובב מעודף דמיון. עודף דמיון הוא מתאה. א', כי האדם ממציא, והאדם משלה את עצמו. לפעמים האשליה לכאן נפים, ולפעמים הרצוי, כמו שאתה קורא לו, הוא לא רצוי נכון. הוא רצוי כפי שאני מדמיין את הרצוי, מי אמר שזה הרצוי נכון? הוא טוב את זה מיד, שעולם המוסר והאמונה סובל מעודף דמיון. והמציאות הזאת היא בגלל שאין מחקר. כשאין מחקר בנושא מסוים, הדמיון מתחיל לעבוד שם בספר. שאין דברים ברורים.
אבל כן להגיד שאפשר לעשות השוואה כזאת של היפה השכל, הם לא מקים בנושא הזה כי הם רוצים בעצם בשביל השכל שלנו שהוא יותר כמותי.
או כמותי, או מסקרן, חדש, אנחנו רוצים חידושים. לדבר על אהבת השם כבר דיברנו, מלא כאן, כמה אפשר.
לפי מה שרואים, החלק גם עולה יותר התוכן האיכותי, למה השכל לא...
אני אומר שוב, כי זה איכות, גם הספר שמתאמן באיכות, מתאמן אבל הוא רוצה דברים חדשים. דברים שיש בהם איזה משהו שהוא שונה מהמוכר, אחר, מעניין, סקרן. דווקא המוכר הוא לפעמים, טוב, מכיר, ידוע, נו, הלאה. אין לי כוח לפעמים, מכירים כבר.
יוצא כאילו מהספר שלא באמת ככה. את המושגים האלה לא כל כך
ברורים
לנו
כמו שאנחנו חושבים. אנחנו מדמיינים שהם ברורים, כמו שהוא כותב. נדמה לנו. תראה את הלשון שלו. תולדות המנהג הזה רעות מאוד, ההשלכות חמורות, לחכמים ולבלתי חכמים. גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להיות מה זה חסיד באמת. מושג החסידות, כמו מושג עבודת השם, הטהור נשאר. לא אמיתי, דמיוני. יהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. למה? יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו, לא מעיינים מספיק, ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם בו. עד שמה? עד שידמו. מה זה ידמו? הדמיון מתחיל לעבוד. ידמו רוב בני אדם. אז עולם עבודת השם נהיה עולם של דמיון. מה המטרה, מה זה חסיד, מה זה צדיק, מה זה זה, אני לא יודע. אז יש הדמיון מתחיל לעבוד שעות נוספות. הוא מדמיין. הדמיון מדמיין לפי סתם אסוציאציה, לפי מה שנראה. למשל, מה זה חסידות? להגיד הרבה מזמורים, בידויים ארוכים, צומות קשים, טבילות קרח ושלג. נראה לי כאן מה זה חסיד? אדם, מה זה חסיד? אדם, הוא אחד כזה, דעת, צם שלושה ימים בשבוע. למה אתה חושב שזה חסיד? ככה נראה לי. הוא בטוח צדיק גדול, לפי מה אתה קובע. כשאין שכל, הדמיון עובד. והדמיון הוא מלא אשליות. הוא לא מדויק, הוא עובד לפי מה שבא ליד, לפי מה שזורם בחברה, לפי מה שעכשיו לוקח. לא יודע. דבקות. אני רוצה להיות דבק באשם. מה זה דבק? מה זה דבקות באשם? אם אתה לא מברר את המושג דבקות, לא יודע, מה זה דבקות? אולי הדבקות זה לחבק כל היום ספר תורה. כל היום, אני דבק. מאוד מאוד דבק, דביק לגמרי. ידבק, אולי למרוח דבק ולהדביק את התפילין לראש, אני לא יודע. מה זה דבקות? לנשף כל היום ספר תהילים זה דבקות? ברגע שלא ביררתי מושג הדמיון והרגע שיכולים לקחת אותי לכל מיני, אולי דבקות זה לשיר כל היום. אם אני אשיר כל היום שירים, אולי זה דבקות באשם. אני צריך לברר את המושגים. מה זה נקרא דבקות באשם? כדי לדעת איפה אני עומד, איפה אני נמצא, איפה אני מוקם באמת, לא בדמיון. זה דברים שאין השכל נח בהם ואין הדעת שופטה. זאת אומרת, השכל והדעת, העולם ההכרתי לא קיבל תשובות. אנחנו יודעים שבעולם שאין בו ידיעה, הדמיון חוגג. למשל כשמגיע החושך, אדם הולך בחושך, אז הוא לא מכיר, הוא לא יודע, אז הדמיונות מתחילים לצייר המון ציורים, פה יש מחבל, פה יש שודדים, פה... למה? אדם לא יודע. אתה מדיק את האור, עכשיו הדברים ברורים, יש פחות דמיונות. ככל שאנחנו מאירים את החיים באור השכל, באור הדעת, באור הלמידה, אנחנו פחות ופחות חיים בדמיון, יכולים לברר את הדברים בצורה יותר ויותר נכונה. המטרה היא להימלט מהמצב שהחסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכל. כן, זאת המטרה, שלהפסיק עם המרחק הזה, שהוא מרחק הכרתי, תודעתי, שצריכים לגשר עליו. ולכן לא יעזור שרק נגיד את המילים, וכמו שאנחנו רואים, הרמח"ל אומר פעם אחר פעם שצריך לעיין, לקבוע עיון ולימוד על העניינים. נכון, הוא כותב, למיעוט עיונם בו. זאת אומרת, צריך לעיין. לא מספיק לחזור על המילים, סתם להגיד אותם עוד פעם, זה לא יעזור. והמחר אומר בפירוש לעיין, והוא יחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. צריך ללמוד ולעיין וללמוד ולעיין, אחרת אנחנו לא מתקדמים בעולם המוסר ולא בעולם העיון. ולימוד ועיון יפצח את המילים, יפרק אותם, יפרק אותם. זה דבר פשוט, מילתא דלורמיה עלי דאיניש לאו הדעת. אדם שלא בירר נושא מסוים והוא לא השקיע בו, אז הוא מחוץ לתודעה שלו. מה שלא הבנת באמת, אז הוא לא נמצא אצלך בלב. נכון שמובן מסוים הערכים האלו, ערכי האמונה והמוסר, הם ערכים שהם כן תמונים בליבו של האדם, כבר קבועים בלב כל האדם הישר על חלקיו ויסודותיו. זה נכון שיש לנו פוטנציאל כזה, זה לא זר לנו. עובדה שכשאומרים למישהו חסד, אמת, יושר, זה מדבר אליו. כשאומרים לבן אדם בוא תהיה צדיק, זה עושה לו משהו. כשאומרים לבן אדם תהיה עם לב טוב, תהיה עם מידות טובות, ויש לו חיבה לזה, זאת אומרת שזה לא זר לנו, יש לנו סימפתיה בסיסית, אבל זה לא מספיק. זה שיש לנו סימפתיה בסיסית טבעית למוסר ואמונה, זה לא מספיק להראה, כי אם לא יעסוק בהם יראה פרטה ולא יכירה. אם אתה לא מברר את המושגים אתה לא יודע את הפרטים, איך, מה יעבור עליהם ולא ירגיש בהם. אז אי אפשר לסמוך, אומר הרמח"ל, על המשיכה הטבעית. עובדה שיש לנו משיכה טבעית לעניינים ערכיים, אי אפשר לסמוך על זה, אי אפשר לבנות על זה, זה לא מספיק. נדרש מאמץ, נדרשת עבודה. ראה, כי אין דברי החסידות בענייני היראה והאהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים באדם. זה לא בטבע, זה לא אינסטינקטיבי. זה לא שלא צריך אמצעים לקנותם. זה לא נכון שהם ימצאו בני אדם בעצמם כמו התנועות הטבעיות, שינה יפיצה רעה וסובה. בתנועות חקוקות וטבענו. זה לא ככה. זה לא שהאדם בצורה מאוד ספונטנית יש לו עירת שמיים. וזה לא בצורה כל כך טבעית שאדם יש לו מלא אהבת הבריאות. זה לא כל כך פשוט. זה דבר שצריך לעבוד עליו. נכון שיש לנו נטייה לזה, יש לנו הערכה לזה, יש לנו כבר איזה קצה חוט שאנחנו בעד, אבל זה לא מספיק. צריך לברר, ללמוד. צריכים לאמצעים ותחבולות. לקנות אותם. בשביל שזה יהיה חלק ממך באמת, צריך לחשוב ולעיין ולהכיר את המושג, וגם איך אני הופך אותו לחלק ממני. לא רק זה, צריך גם לבדוק שהוא לא הולך לי לאיבוד, שלא ייבצרו מפסידים שירחיקו מהם, ולא יחסבו דרכים להרחיק מפסידיהם. יוצא אם כן אומר הרמח"ל שצריך לעסוק בשלושה נושאים. אחד, להכיר את המושגים. שתיים, לקנות אותם, להפוך אותם לחלק מהחיים שלי. ג', לשמר אותם. כל דבר כזה הוא לא פשוט. זה לא אוטומטי, זה לא טבעי, זה לא מובן מאליו. אם לא תדע, לא תכיר, לא תעמול לקנות ולא תשמר, זה ילך לך לאיבוד. יכול להיות שלא תשיג את זה בכלל. ולאורך כל הספר עד סופו, הרמח"ל יחזור כל הזמן לשלושת החלקים האלה. הכרת המושג, דרכי קניינו, ואיך מתמודדים לשמר אותו. כל הזמן, כל נושא ונושא, הוא יעבור את שלושת החלקים האלו, כי רק כך אנחנו באמת באמת מתקדמים. אם כן, איפה? מסקנה. איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון? שוב, הנושא הוא לעיין. לדעת אמיתת הדברים. לא מספיק לדעת את המילים, צריך לדעת אמיתת הדברים. מה כתוב באמת במילה? מה נמצא שם בפנים? לדעת הדרך לקנותם ולקיימם. הנה שלושת החלקים. בסדר? לדעת. לדעת אמיתת הדברים, את האמת, מה זה באמת, הדרך לקנות, שתיים, לדבר השלישי, לקיים. למה צריך לקיים? כי זה לא טבעי. דבר שהוא לא טבעי, צריך לנסות לקיים אותו. זה לא פשוט לשמר אותו. משהו טבעי, אז אנחנו לא צריכים לעבוד על זה יותר מדי. זה טבעי מאוד לאדם שכשהוא רואה ורוצה לאכול. לא צריך לעבוד על הנושא הזה. חזק בעניין הזה שכשאתה רעב אז תלך לאכול, זה קורה די טבעי. אבל יש נושאים שהם לא טבעים, וצריכים לשמר אותם, צריך לעבוד הרבה מאוד כדי לשמר אותם בקרבנו. מסקנה אם כן, מסקנת ביניים של הרמח"ל, מושגי המוסר והאמונה, פירושים ליבון, ברור, פענוח. מושגי המוסר והאמונה דורשים תחבולה, איך הופכים אותם לחלק מהחיים ואיך שומרים אותם בתוכנו. ומכאן ואילך הרמח"ל בהקדמה יבסס בעוד ועוד ביסוסים את העיקרון הזה של חובת הלמידה, חובת העיון. עכשיו דיבר על חובת העיון, הוא יחזק את זה בעוד ועוד חיזוקים ועוד טיעונים, ראיות וסברות וסופות, לבסס את הטענה המרכזית שלו. צריך ללמוד אמונה, צריך ללמוד מוסר. לא מספיק לשנן אמונה ולשנן מוסר, צריך ללמוד, לעיין. אחרת זה לא חלק ממך. אתה נשאר, זה בחוץ, זה לא חלק מהאישיות שלך, אתה לא באמת מתקדם, אתה תמצא את עצמך כל הזמן שוכח. שוכח הכוונה אין. אני מכיר את זה, אז למה זה לא חלק ממנו? למה זה לא מוטמע בו?
למה זה ככה? למה זה ככה שאם אני לא אעיין בזה?
כי אם אתה, אם אתה לא מעיין, אז המושג נשאר בחוץ, כי אתה לא הבנת אותו. יש לך את המילה ואין לך את המושג. אז הוא נשאר מחוץ לך. אז הוא לא הפך, הוא לא חלק ממנו.
סתם
מסוג, בלי
להגיע למסקנה
נכונה,
הוא
לא יעיין.
סתם עיסוק במילה,
אני אגיע לאיזה שנזכר. נכון, אנחנו צריכים מדרכה. כשדיברנו קודם, צריך מדריך שיעזור לנו לפענח את המילים נכונה וללמוד וללמד את
עצמנו.
אבל יש בלימוד תורה שהעניין הוא לעשות. יש מטרה להגיד. גם בלימוד תורה אנחנו מנסים להבין ולהסתכל.
יותר המטרה היא לעשות.
אבל אתה צודק שבלימוד אמונה עוד יותר מלימודים אחרים, העיון פה הוקרים. לכן הגמרא בסוכה קוראת ללימודי אמונה דבר גדול, ולפי מסכת לגמרא, דבר קטן. דבר גדול זה דורש מאמץ, עיוני יותר גדול, הרבה יותר קשה. צריך פה הדרכה, הרבה יותר הדרכה, הרבה יותר עזרה, איך לפענח, איך לקרוא את המילים. מה שבעולם ההלכה יותר פשוט, אדם קורא הלכה, אומר, כתוב בהלכה שצריך לבשל רק בכלי שלישי מותר לבשל. אני יודע מה זה כלי שלישי? כלי שלישי, מה זה את המילים? אבל כשכתוב לך בעולם הסוד שנשברו הכלים, אז אתה אומר, מה זה נשברו הכלים? אני לא יודע מה זה הפירוש שנשברו הכלים. איזה כלים, מה כלים נשבר? זאת אומרת, המילים, פה המילה מסבירה לך מה אתה מדבר, ופה המילה לא מסבירה לך כלום. תחפש את הכלים, לא תמצא דיון. אז ככל שאנחנו עוסקים בדברים יותר עליונים, אנחנו צריכים הרבה יותר הדרכה לפענח את המילים. אז אנחנו נמצאים בהתחלת הדרך. זה פה סולם שזה הצעד, השלב הראשון שלו. בסופו בשמיים. אבל השלב הראשון הוא שקודם כל המושגים הכי בסיסיים, יראה, אהבה, זהירות, זריזות, המידות, שהמושגים היסודיים ביותר של אמונה ומוסר מתחיל לצאת מהמילים. עזרת השם, שנפרק את המילים כאן, נתחיל להתקדם עוד, נלמד רמב"ם מורה נבוכים, נתקדם בעוד מילים, בעוד מונחים. אני יכול לטפס, נימה, לעולם הרוח, לעולם האמת. אחרת נשאר תמיד בפוס. אז כדאי באמת ללמוד רמב"ם, במקביל, אולי ללמוד את הרמב"ם במורה נבוכים. גם את ההקדמה, את ההקדמות, את כל ה... נגיד, 50 פרקים ראשונים. 50 פרקים. מה? זה גם בוודאי. אני אומר על מורה נבוכים. מאוד מאוד חשוב להתרגל למילים, להבין את המילים, מה כתוב. אנחנו אומרים עכשיו על בדוד, נכון? בצור ירוממני, הקדוש ברוך הוא ירים אותי בצור, נכון? כתוב על, צור כתוב על משה רבנו. משה רבנו אומר, אני רוצה לראות את פני השם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? טוב, תלך פה לצור ונקרא את הצור, ושם אני יכול להסביר לך. זה כמו שאתה בא למישהו שתגיד לו, תשמע, תסביר לי את הפסוק הזה. בוא נלך פה לשלוש מטר לשם, ושם אני יכול להסביר לך את הפסוק. אז זה משנה אם פה או שם. זאת אומרת, אם צור זה מקום פיזי, זה מאוד מוזר. משה רבנו שואל שאלה רוחנית, והקדוש ברוך הוא אומר לו שבשביל לענות לו, התשובה צריך לשבת שם. המערה הזאת שם. אז ודאי אומר רמב"ם, אתה לא יכול להבין את המילה צור כתיאור פיזי של אבן או סלע או... אי אפשר להבין שזה, אי אפשר, זה לא פשט. אתה נתקע, אתה מושא מהקדוש ברוך הוא משה רבנו, משהו מאוד עזוי, מוזר לגמרי, שלא יכולים לדבר בעניינים, אתם צריכים את המקום הזה. מי ששואל אותך מה השעה, אתה אומר, בוא נעבור למדרכה בצד השני, אני אגיד לך מה השעה. ודאי, צור זה מושג רוחני. ואי אפשר ללמוד תורה בתנ"ך, את המילים. אנחנו לא מפענחים את המילים. מבינים לקרוא אותם. חודש טוב, חודש טוב.